כאילו אני הרגשתי כאילו חטפתי התקף באותו רגע, ואני שומע את העין במאי קוראת לטייק, ואני אומר לו, חבר'ה, אנחנו לא עושים פה שום טייק, אנחנו עוצרים הכל, ואם המכשירים האלה לא יתחשמלו לי למוות, אנחנו ממשיכים. מה המצב? ברוכים הבאים לעוד פרק של רעש על הסט, התוכנית שבה אנחנו עוברים את המסע שמקטעי השטח גדולים בארץ עברו מתחילת הקריירה ועד המקום שהם בו היום. והיום החלטתי שהראיתי וראיינתי מספר קולגות ומספר אנשים בתחום שסיפרו לנו את מסלול החיים שלהם במקצוע ואת המסע שהם עברו, והייתי שמח קצת להסביר מי אני, מה אני ואיך התגלגלתי למקצוע הזה בכלל. אז אני אורי זלינסקי, למי שלא מכיר, ואני התחלתי את המסע שלי בתחום הסאונד עוד נקרא לזה ברמת התיכון, שהייתי במגמת מוזיקה, והייתי בסיס, מנגן בלהקות ודברים כאלה, ובשלב מסוים הבנתי שאני לא רוצה להיות נגן לשארית חיי, אני לא רוצה להתפרנס מזה כעבודה, ואיך שתיארתי את זה בזמנו, זה היה, אני לא רוצה להיות מטאליקה. זה לא החלום שאני יצרתי לעצמי, היו לי חברים שעדיין במיינדסט הזה, ואני מאחל להם רק בהצלחה להגיע למקום הזה, באמת. אז לי נוצרה איזושהי מחשבה של אני רוצה ללמוד סאונד והפקה. עכשיו, ב-2012 לא היה לי מושג מה זה אומר. רק ידע שאני רוצה ללמוד סאונד והפקה. סיימתי תיכון, 3 שנים צבא, השתחררתי, חיפשתי מקומות ללמוד בהם, משם התגלגלתי למכללת סאונד, יואב גרה, עשיתי שם תעודת הנדסאי, 3 שנים, טכנית 4, ומשם פשוט הכרתי מה זה סאונד, מה זה התחום הזה, התחום האמורפי הזה שכאילו כל כך הגניב אותי כשהייתי בתיכון. כשאני נכנסתי לתחום הסאונד, הרעיון המקורי שלי היה ללכת להפיק מוזיקה, להפיק הרכבים, להקליט מוזיקאים, בין אם זה זמרים, כלים כאלה ואחרים. זה היה הרעיון המקורי שלי. ואני פשוט ראיתי את זה בתור איזשהו, זה אולי מוגזם להגיד, ואולי זה כאילו רומנטי וגדול, אבל בתור פשוט סוג הדבר שאני נמשך אליו. הרעיון של לראות מוזיקה נוצרת לי מול העיניים, לראות קול נוצר לי מול העיניים, זה הדבר הכי גדול והכי מדהים שאני הכי נהנה ממנו, בכל אופן, בין אם זה כאילו מוזיקה שנוצרת באולפן, בין אם זה קול אנושי שאני פשוט רואה אותו על סט, שאני רואה את האמוציה ששחקן שנמצא בזון, שיודע שכאילו הוא נותן עכשיו את תפקיד חייו, הוא כאילו, הוא לא יודע את זה, אבל הוא יודע את זה. ואני יודע את זה. אני יודע את זה כי אני שומע את זה. ואני מבין הפרפורמנס שם, הכל קיים שם. ואני תופס את זה. לי יש את הזכות והיכולת לתפוס את זה. זאת העבודה שלי, אני מקבל על זה כסף. וזה מדהים אותי כל יום עבודה מחדש. אני חשבתי שמוזיקה היא הכיוון שלי, אבל בשלב מסוים הבנתי שהתחום של המוזיקה שרציתי להיות בו, הוא כבר לא מה שדמיינתי לעצמי. הוא לא קונסולות ענקיות של 32 ערוצים, וכל מיני טוטרקים, ואפקטים שאתה הולך ומסובב ומעלה פיידר תוך כדי, ופתאום נפתח לך. לא, זה לא קיים היום. היום הכל דיגיטלי, וזה גורם להרבה דברים להצטמצם. זה גורם להרבה מאוד אולפנים ביתיים להיווצר של בן אדם אחד שמקליט בן אדם אחר, או אפילו אמנים שמקליטים, מפיקים, ממקססים, כל התהליך עושים בעצמם. ואני לא מזלזל או מוריד מזה, להפך. אני חושב שזה דבר מדהים, ושהעובדה שהכלים האלה פתוחים לכולם וזמינים, ואנשים מצליחים ליצור את הדברים האלה בעצמם, זה מדהים עבורי. זה מטורף, הכמות יצירתיות שפשוט נמצא בשלוף. ולמרות זאת, זה גרם פשוט למקצוע להיות פחות ופחות רלוונטי. ההבנה הזו קצת הרהרה אותי נקרא לזה ככה, וקצת גרמה לי לחשוב שאני צריך אולי לחפש כיוון אחר. אז טיפה חיפשתי את עצמי. המשכתי לעבוד באולפנים, ונכנסתי קצת להגברה, והייתי בעוד תחומים, כנסים, דברים כאלה. במקביל, באותה תקופה, הייתי גם עובד בתור מקרין, בסינמה סיטי. וחבר שעבר הייתי שם, שלמד, אני חושב, שנתיים מעליי, אמר לי משהו בסגנון של לך תהיה בומן, תעבוד בסרטים, תעשה כסף, כל מיני דברים כאלה. ואמרתי כאילו, וואלה, רעיון. כאילו, אני אוהב קולנוע כקונספט, נהנה מזה. העבודה הראשונה שלי היה איזה סרט של סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, איזושהי עבודה מאוד מצומצמת של שני חבר'ה ששוכבים על מיטה, באיזשהו לוקיישן בפלורנטין, ופשוט כאילו כזה, בום, מעל. ולא יודע, משהו שם, משהו שם עבד לי, ומשהו פשוט התחבר, וזה משהו ש... זה הדבר היחיד שכאילו, לאורך הזמן, פשוט ראיתי שאני ממשיך לעשות אותו. שהוא ממשיך להיות רלוונטי. גם המשכתי לעבוד עם המכללה, מהבחינה הזאת, הם כאילו גם עזרו לי, והכווינו אותי, ונתנו לי מה שצריך שם. והמשכתי לעשות את זה באופן כאילו כזה או אחר כשהייתי סטודנט. ואז הגענו ל-2020, קורונה, כל העולם מסגר. והייתי עובד בהרבה תחומים בתקופה, הייתי מאוד חזק בהגברה. ובמרץ הכל נפל, הכל נסגר. וביוני הדבר הראשון שחזר היה ימי צילום, היו קלטות שטח. כאילו צריכים אותי לכזה פרסומת פה, לאיזה סרט קצר שם, דברים בסגנון. והמחשבה הייתה כזה, אוקיי, אז זה הולך לשרוד. זה כאילו משהו שירצו, משהו שצריכים. אז וואלה, אולי כאילו כן שווה לי להשקיע יותר שם, כן שווה לי ללכת יותר לכיוון הזה, למקצוע הזה. אז כן, זה על רגל אחת, וכאילו יש עוד מן הסתם... 4 שנים שלמות אחרי זה, יש כאילו מספר פיצ'רים שעבדתי עליהם, ועוד כמה סטים כאילו כביכול יותר גדולים, אבל זה על רגל אחת, איך אני התגלגלתי למקצוע. אז למה יצרתי את הפודקאסט הזה בעצם? קודם כל ולפני הכל, כי התחום הזה מעניין אותי. כי תמיד פשוט, מאז ומתמיד רציתי לדעת הכל, בגדול, הייתה אפילו בדיחה עליי בתרום טירונות שקראו לי אורי שאלות, כי כל הזמן פשוט הייתי שואל. וברגע שנכנסתי יותר ויותר למקצוע הזה, הבנתי שהוא מאוד מעניין אותי ואני רוצה פשוט ללמוד עליו כל מה שאני יכול. ועד אזור כזה 2018-19, אולי לפני אני לא ממש בטוח בתאריכים, לא באמת היה יותר מדי מידע... מצולם. כמובן שהיו PDFים, וכמובן שהיו המוני הסברים כאילו כזה יותר ותיקים, נקרא לזה ככה, אבל שום דבר שהוא... יש מעט מאוד פודקאסטים בנושא, יש מעט מאוד הסברים ויזואליים על מה קורה בסטים מבחינת סאונד. עולמי. וישראלי לא היה קיים בכלל למיטב ידיעתי. ואמרתי כאילו, אוקיי, רגע, זה מעניין אותי. חייבים להיות עוד אנשים שזה מעניין אותם. אין כאילו סיכוי כזה, אין אפשרות כזאת. לפני שנתיים בערך, בשנת 2022, אני עברתי איזושהי נקודת משבר, אפשר לקרוא לזה, שאני נכנסתי מאוד עמוק לתוך המקצוע, מאוד עמוק לתוך העבודה, ומאוד נהניתי מהעבודה, מאוד היה לי טוב במקצוע, מאוד, מאוד טוב לי במקצוע. אבל הגעתי למצב שבו שום דבר יצירתי לא באמת קיים לי. וזה גרם לי לכל מיני בעיות. בין השאר, אני נוטה להאמין שזה גרם לי לבעיות שינה. אני קורא ל-2022 השנה בלי שינה עבורי. ובאמת פשוט הרגשתי כאילו ריק מבחינה יצירתית. ונפגשתי עם חבר, בהקשר לבעוד שנה, כאילו, רציתי לשאול אותו מה הולך עם זה. והנושא הזה פשוט בער בי. הנושא של ליצור משהו. והרעיון של לקחת איזשהו פודקאסט אמריקאי שהם מדברים שם על הנושא, זה מקליטי שטח מדברים אחד עם השני, אבל שם זה רק אודיו, וזה פרויקטים שזה לא שהם קטנים, אבל ארצות הברית זה כמו כך גדול. אז מן הסתם שיהיו המון פרויקטים בהמון מקומות, וכנראה שאף אחד מאיתנו אף פעם לא שמע על אף אחד מהם, על 90% מהם לפחות. ואמרתי כאילו, במקום קטן כמו ישראל, אני אוכל למצוא את האנשים שיתנו לי את הסיפורים הכי גדולים שאני יכול למצוא, ואת הפרויקטים האלה שהם אבני דרך בארץ, ואף אחד לא שואל עליהם. אף אחד לא מדבר עליהם, פשוט כי כאילו, הפלטפורמה הזאת לא קיימת. וככל שהזמן התגלגל, והרבה אנשים פשוט נכנסו למסע הזה, ועזרו לי, ומאוד תמכו ביצירה של כל הדבר הזה. והנה אנחנו כאן, ואני מדבר עם אנשים על פרויקטים שלא חשבתי שאני בחיים אשאל אותם, על כל מיני סדרות אובסקיור שראיתי בתור ילד, שעכשיו אני פתאום מדבר עם אנשים עליהם, וכזה, כן, איך עשית הסאונד פה, ואיך הקלטת את זה, וכאילו, יש לי את יש לי את היכולת ויש לי את הזכות לעשות את זה. וזה משהו שאני קצת לא נתפס לי ברמה מסוימת, שאני באמת מצליח לעשות את הדבר הזה. אבל כן, אני כאן וזה קורה, ואני שמח על כל רגע. אז לרוב אני שואל את האורחים שלי, מה הייתה החוויה הכי גרועה או קשה שהייתה להם על הסט? ואני חושב שמן הראוי שאני אספר את החוויה הכי, נקרא לזה, קשה שהייתה לי על הסט. אז צילמתי, הייתי בהפקה של פיצ'ר, אני חושב שזה היה ביולי 21, אני רוצה להגיד, זה הקיץ, היה חם מאוד. וצילמנו באזור יריחו, באזור נבי מוסה, ואני לא נכנס לעניין הזבובים שיש שם, הזבובי בקר, שהם לא יודעים מה זה בני אדם, לא אכפת להם מה זה בני אדם. השעה 5 בבוקר, אנחנו רצים על טייק, הם באים, נושכים אותך, וכאילו, אתה עומד שם עם בום, והכל זבובים, כל הרעש זבובים, לא שומעים את הדיאלוג של השחקנים בגלל הזבובים, וכאילו, לא נכנס לזה אפילו. אבל הייתה סצנה באחד הימים, שלא זוכר אפילו מה זה היה שצילמנו שם, אבל היינו בדיוק במעבר בין סצנות או בין טייקים או בין שוטים, לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיטואציה. ועוד פעם, קיץ, חם מאוד. בגלל שהיינו בחילוף, לקחתי את הזמנות והחלפתי סוללות. ובאותו זמן עבדתי עם סיינאייזר G3, ולסיינאייזר יש את הדלת הנפתחת הזאת בשביל להוציא הסוללות. בגלל שאנחנו במדבר ויש בעיות קליטה פה עוד הודעה חדשה, אז שמתי את המשדרים, את המקלטים, סליחה, בקדמת התיק, כאלה עם הקליפס על התיק. עכשיו, אני פתחתי את הדלתות שלהם בשביל הסוללות, ובאותו רגע בדיוק החליטו לעשות סבב מים. ואני לא בטוח מי זה היה, איזשהו עוזר הפקה, או תורן, לא יודע. מישהו כאילו הגיש לי מים, בתמימות מוחלטת, כאילו, תודה רבה. אבל אני לא שמתי לב, ואו שהוא עשה תנועה, או שאני עשיתי תנועה, משהו כאילו, משהו קרה שם, אני לא יודע מה. והתוצאה פשוט הייתה שיד עפה, וכוס מים מלאה עפה לי על קדמת התיק, עם 3 המשדרים פתוחים, עם הדלת שלהם פתוחה לרווחה, מפוצצת מים, פשוט הכל נכנס פנימה אל תוך המשדרים. עכשיו, כאילו אני הרגשתי כאילו חטפתי התקף באותו רגע, ואני שומע את העין במאי קוראת לטייק. ואני אומר לו, חבר'ה, אנחנו לא עושים פה שום טייק, אנחנו עוצרים הכל, אנחנו לוקחים עכשיו, אני לוקח עכשיו 5 דקות, אני מייבש את הדבר הזה, אני בודק שהכל תקין, ורק אז, אם הכל באמת בסדר, ואם המכשירים האלה לא יתחשמלו לי למוות, אנחנו ממשיכים. ובאמת, כאילו, לקחתי את הדברים, ייבשתי אותם, שמתי בצד, התחלתי פשוט לקוות שהדברים האלה קורים, ואפשר להמשיך לצלם את הסרט. כי אם לא, זה לא היה קורה. ובאמת, לאחר אותן 5 דקות, הכל ישב, הכל התייבש, הכל נרגע כביכול, שמתי את הסוללות, עבד, נשמתי סוף סוף, והמשכנו הלאה. אבל ברגע הזה, שפשוט הרגשתי שכאילו, אוקיי, עכשיו חורבו מכשירים, וזה היה, אם אני לא טועה, זה היה מחוות השכרה או משהו בסגנון, ועכשיו זה הולך לעלות, אני לא יודע כמה כסף, אז כן, אלה היו רגעים מאוד, מאוד לא נעימים, נקרא לזה ככה. המקצוע שמקליט שטח הוא מקצוע מאוד טכני, בגלל שאתה בא לעשות עבודה, בעיקרון, אתה בא לדאוג שמה שאנחנו רואים בתמונה, יישמע תואם למה שאנחנו רואים בתמונה. כאילו, אם משהו נראה X אבל נשמע Y, זה יהיה לנו מוזר. לצורך העניין, אם כאילו זקן נדבר בקול של ילד, זה כאילו משהו פה אוף. בכוונה אתה דוגמת קיצון, אבל הרעיון הוא שאתה בא לעשות עבודה מאוד טכנית, מאוד to the point. ובגלל זה, אתה די לא מצליח לבטא את עצמך או להיות יצירתי בעבודה שלך, לפחות מנקודת המבט שלי. אז אני חושב שבתור מקליטים אנחנו נאלצים למצוא את היצירתיות שלנו בפתרון בעיות. בהבנה של כאילו, אוקיי, רגע, מה הנתון ומה אני עושה איתו. אם קצת לתת כאילו רקע לעבודה שלנו ככלל, סאונד מגיע תמיד אחרון בשרשרת. וזה לא מתוך איזושהי כוונה רעה של מישהו, ממש בסגנון, זה פשוט ככה הדברים הולכים. כי אי אפשר להבין איפה הבום יושב עד שאנחנו רואים כף פריים. או שמקימים תאורה ואנחנו יכולים לדעת מאיפה אנחנו באים או מאיפה אנחנו לא באים. אי אפשר לחבר שחקנים אם הם צריכים להיות באיפור או הלבשה, ואנחנו צריכים להבין בכלל איך אנחנו משתמשים באיפור והלבשה האלה לטובתנו. הכוונה היא עם איזה חולצה הם, עם איזה כובעים, מה החומרים שהם לובשים וכו' וכו'. אז אני חושב שהיצירתיות במקצוע מתבטאת לרוב בפתרון של אותן בעיות. של, אוקיי, אז השחקן לובש איזה חולצת פוליאסטר מגעילה שנשמע את הדבר הכי פלסטיקי בעולם, אבל הצבעים שלה עובדים למצלמה. אז איך אנחנו פותרים את הדבר הזה? מה אנחנו עושים פה? אני חושב שנגיד, אחד האורחים שהיו לי, שרון פרידמן, נתן דוגמה מאוד טובה, שבמקום שאנחנו נצטרך ללכת ראש בקיר ולמצוא דרך להקליט את זה, לא משנה מה, למה שלא נבין מה אפשר לעשות עם זה תסריטית? האם אפשר לא להשתמש בחולצה הזאת לסצנה כזאת או אחרת? או האם אפשר, לא יודע, נגיד שהדמות נכנסת הביתה ותולה את המעיל, או אפילו מורידה אותו כשנכנס למטבח, כי כאילו מי לובש מעיל למטבח. אז אני חושב שכאן מתבטאת יצירתיות שמקליט, בין אם זה הבנה של איך אני מתמודד עם בגדים קשים, או עם פריימים שונים לחלוטין בגודל שלהם, או איך אני מקליט באוטו שיש בו עכשיו 3 מצלמות ו3 דמויות. מה אני עושה? איפה אני מכניס פה כל כך הרבה מיקרופונים שיקלטו כל כך הרבה דיאלוג בספייס כל כך קטן? זה נראה לי הביטוי הכי גדול של יצירתיות עבורנו.
קצת.